יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת שמות. כתוב בפרשתנו, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. אומר המדרש, מה זה וירא בסבלותם? מה הכוונה? היה אכפת לו, כאב לו בסבל שלהם, ובחר עליהם, אמר להם, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה משה רבנו הנחת עסקיך, הנחת את העסקים שלך, והלכת לראות בצערן של ישראל, ונהגת בהם מנהג אחים, גם אני בורא העולם מניח את העליונים ואת התחתונים, ואני אדבר איתך. וזהו שנאמר, לגבי הסנה כתוב שם, וירא השם כי שר לראות. ראה הקדוש ברוך הוא במשה רבנו ששר מעסקיו לראות בסבלותם של ישראל. לפי כך, ויקרא אליו השם אלוקים מתוך הסנה. זאת אומרת, המדרש מוציא את הכתוב מדי פשוטו. הפשט הפשוט הוא שמשה רבנו שר לראות את הסנה שבוער ולא רוקל. המדרש אומר, לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שרת לראות בצערתן של ישראל, אז אני ירא את עצמי אליך. רש"י הקדוש מפרש על הפסוק, על המילים וירא בסבלותם, נתן עינו וליבו להיות מצר עליהם, כאשר אדם משתתף בצערו של חברו, שמח בשמחתו, כואב את כאבו, אז הרי הוא נותן את ליבו לחברו, כאילו אומר לחבר שלו, אתה לא לבד, אני איתך. אותו דבר היה משה רבנו. היהודים במצרים אמרו איש לרעהו, תראה, משה רבנו, אחינו, איפה הוא גודל? הוא גודל כנסיך בארמון המלוכה של מצרים. הוא עוזב את הארמון, הוא בא לבכות איתנו, להרגיש בצער שלנו, מנסה לעזור לנו. אנחנו לא בודדים, ומזה הם התעודדו. התורה אומרת על משה רבנו, ויצא אל אחיו. ללמדנו שמשה רבנו יצא כביכול מעצמו. האדם מטיבו מתרכז בעצמו, בצרכים שלו. קשה לו להרגיש את הזולת. וכדי להגיע לדרגה וירא בסבלותם, כמו שדיברנו, שהוא ראה את הסבל כאב לו, צריך להיות קודם ויצא אל אחיו. לא להתעסק רק עם עצמו, אלא לצאת ולהרגיש את האחר, את השני, כפי שאתה מרגיש את עצמך. זכיתי ללמוד אצל הצדיק הירושלמי, רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. הוא היה דוגמה שנושא בעול עם חברו. היה מבקר יום יום בבתי החולים, גם בבתי החולים של המצורעים, ששם היה מסוכן להיכנס, להידבק. לא היה חיסונים. היה מבקר ומעודד תמיד את האסירים, ובפרט אסירי ציון, במסירות נפש. ובכלל, הוא אהב כל יהודי כנפשו. מספרים עליו, לתת דוגמה על הסוג החיים שלו, שפעם רעייתו הצדקת, חשה כאבים עזים ברגליה. הם הלכו לרופא. ובריו אומר לרופא, דוקטור, כואב לנו הרגל. ובריו לא אמר כואב לאשתי הרגל. כואב לנו. הכאב של השני זה כאב שלו. זה הכוונה הנושא בעול עם חברו. וכך דרשו רבותינו במדרש שיר השירים. על הפסוק, אל גינת אגוז ירדתי. מה אגוז אתה נוטל אחד מהכלי? כולם מדרדרים? כך ישראל, אתה לוקח אחד מהם, כולם מרגישים. כמו באגוזים, שיש אגוזים, ככה, האר של אגוזים, אם תוציא אגוז אחד, הכל מתנענע, כולם מרגישים, ככה צריך כל יהודי להרגיש את כולם, שאם מישהו כואב, זה כואב לכולם. בפרשת ואירא, כאשר התורה מונה את שמות בני ישראל, כתוב שמה, אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל ובני שמעון. מאזינים יקרים, תשימו לב מה כתוב בלוי. בלוי כתוב, ואלה שמות בני לוי לתולדותם. למה דווקא בשבט לוי הוא מדגיש לתולדותם? מבאר השלה הקדוש, זכותו יגן עלינו, כי למעשה שבט לוי לא השתבט תחת ידי מצרים. אבל בכל זאת, כשהם נתנו את השמות לילדים שלהם, הם נתנו את השמות על שם הצר של חבריהם. גרשום, על שם שהם גרים בארץ הזאת. כהת, על שם שיקהו המצרים את שיניהם בעבודת פרח. מרורי, על שם שמררו את חייהם בעבודה קשה. היות והם נתנו את השמות על הסבל של האחים שלהם, אף על פי שהם לא היו בסבל, השתתפו בסבל של האחים שלהם. הבורא יתברך שמו מזכיר את שבט לוי, לא רק את שבט לוי, את תולדותם. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, שלא כתוב במקום אחר. דרך התולדות רואים את הרגש שלהם כלפי אחר. וכך אומרת הגמרא במסכת תענית י' א', לעולם מצער אדם עם הציבור. עם הציבור בצער, גם אתה תהיה בצער. וכל המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור. בתו ריש עין דלת, בימי מלחמת העולם הראשונה, סיפרה הרבנית של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, שראתה את בעלה שוכב באמצע הלילה על ספסל עץ קשה ורעוע. ומה הוא שם תחת ראשו? אבן. שאלה אותו, מה קרה? למה אתה לא נמצא במיטתך? היום זה לא תשעה באב. ענה החפץ חיים שהדמעות זלקו מעיניו. עם ישראל שרויים בצער נורא. מישהו יודע, במלחמת עולם הראשונה, בחורי ישראל נלקחו למלחמה, סכנת מוות מרחבת על ראשם. איך אני יכול במצב כזה להתכנס במיטה החמה שלי? האם לא מוטל עליי להרגיש לו במעט מה שהם עוברים? וכך אומר הנביא ישעיהו על הקדוש ברוך הוא, בכל צורותם, בכל הצרות של עם ישראל, לא צר, הצר של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר אומר דוד המלך בתהילים, אמו אנוכי בצרה. על התגלות הקדוש ברוך הוא בסנה, אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שישראל שרויים בצר, גם אני שרוי בצר. לכן אני מדבר איתך מתוך הקוצים של הסנה. כך אומר דוד המלך, גם כי אילך בגי צל מובס, לא עיר הרע. למה? כי אתה עמדי, אתה שם איתי. הרב של פונביש, שהקים את ישיבת פונביש, הרב קנמן, זכר צדיק לברכה, התכונן כשהיה בחור לנסוע ללמוד בטלץ. בדרך הוא עבר דרך רדין, כדי להתברך מפי החופץ חיים, זכותו יגן עלינו. כשהגיע לביתו של החפץ חיים, שמע קול בכי נורא. הוא הזדעזע ושאל, מדוע הרב בוכה כך? ענו לו שהרב קיבל ידיעה שאיזה יולדת מקשה ללדת, והרב מתפלל עליה. שאל הרב, האישה הזאת היא קרובת משפחה, היא הבת שלו, משהו? לא, הרב אפילו לא מכיר אותו. הוא לא יודע במי מדובר, הוא שומע בת ישראל בצרה ובוכה. אמר הפונה ויז'רוב, החלטתי, אני נשאר פה ברדין. כי שיעור כזה ששמעתי עכשיו, בנסיעה בעול חברו, באהבת ישראל, אני לא אלמד בשום מקום. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת על הפסוק במשלי, שקר אכן והבל היופי אישה יראת השם אי תתעלל. אומר שקר אכן זה דורו של משה ויהושע, שעסקו בתורה ובה. הבל היופי זה דורו של חזקיהו, שעסקו בתורה ובה. אישה יראת השם אי תתעלל, זה דורו של רב יהודה ורבי לוי. מה היה שם? שהיו שישה מתכנסים בתלית אחד. בפשטות, השתפכו בני דורו של רב יהודה ברבי לוי, שעסקו בתורה מתוך עניות. לא היה להם אפילו שמיכה להתכסות. שישה אנשים התכסו בתלית אחד. אך הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר הצדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, הסביר, שמצד הטבע אין תלית אחת יכולה להספיק לשישה אנשים. רק באופן אחד יכול להיות שתלית אחת תכסה שישה אנשים, שכל אחד לא סוחב את התלית לכיוון שלו. כל אחד דואג שהשני יתכסה. זה אפשרי. שכל אחד דואג לשני, אפשר תלית אחד לכסות שישה אנשים. על זה אומרים חז"ל, אישו יירס השם, אי תתעלל. אם יש שירת השם כזה שאתה מוכן להקריב בשביל השני, זה ההלל, זה החשיבות. האבא שלי, זכר צדיק לברכה, קיבל התקפת לב והושפס בבית החולים בביקור חולים. ביום שישי רצה האבא שיורידו ממנו את כל המכשירים של הגוף שלו מפני חילול שבת. אחי הרב רב זלמן הלך לרב שלמה זלמן אויובך, הגאון רבי שלמה זלמן אויובך, זכר צדיק לברכה, להתייעץ איתו ולשאול דעתו, כדי שיוכל להשפיע על האבא שישאיר את המכשירים. רב שלמה זלמן פסק שחס וחלילה להוריד אותם, זה פיקוח נפש. לקראת שבת הופיע הגאון רב שלמה זלמן אויובך, זכר צדיק לברכה, בעצמו, בבית החולים, הגיע משערי חסד, ואמר לאבא, זכר צדיק לברכה, באתי לראות ולוודות ששמעת בקולי. ואז האבא התחיל להתעניין איתו בהלכה, איך ומה? אמר לו רב שלמה זלמן, אם לא תבטיח לי שאתה שומע בקולי, ולא נוריד את המכשירים, אני נשאר כאן בחדר כל השבת. ברור שאבא הבטיח, ורב שלמה זלמן חזר רגלי לשערי חסד, כי כבר היה לקראת שבת. מאזינים יקרים, מדובר בגדול הדור. אתם זוכרים, בלוויה שלו היו 600 אלף איש. מבוגר, מגיע משערי חסד, כדי להיות בטוח שאבא שלי לא יוריד את המכשירים. זה נקרא נושא בעול חברו, זה נקרא מצטער בצער חברו, זה נקרא לדאוג. בואו נקבל על עצמנו ללכת בדרכו של משה רבנו, שיהיה אכפת לנו, שניתן את עינינו וליבנו על האחים שלנו. מאזינים יקרים, השבת זה השבת הראשונה מימי השובבים. שובבים זה שמות ועירה בו בשלח יתרו משפטים. הספרים הקדושים מסבירים לנו שהימים האלה הם ימים שאפשר לתקן בהם את כל הפגמים. ומביאים על זה סמכתא מירמיהו ג', שובו בנים שובבים הרפה משבותיכם. הארי הקדוש מדבר דברים נוראים על הימים האלה. מינה קדום שבימים האלה היו צמים. ממש. הבבא סאלי זכותו יגן עלינו. כמה וכמה פעמים בימים האלה יצא משבת לשבת. וסיפרו לאנשים שהיו שם. תם הדבר שדווקא הימים האלה הם ימים שאפשר לתקן. כי כתוב ומבואר בספרי קבלה שגלות מצרים, שאנחנו נשתבדנו במצרים, זה היה תיקון על הניצוצות של הנשמות שיצא מהאדם הראשון 130 שנה שהיה פרוש ונכשל בדבר הזה. ולכן הגיע העניין של גלות מצרים, לתקן את התיקון הזה, תיקון הברית. ולכן, בזמן שקוראים את הפרשיות אלו, שמדובר על גלות מצרים והגאולה ממצרים, זה הזמן הגאולה, זה הזמן הסגולה, לקבל את התשובה של האדם שמתענה ומתחרט על העניין הזה של הפגם. בספר מגיד משרים שחיבר אותו מרן הבית יוסף, זכותו יגן עלינו, הוא חיבר ספר על מה שהוא שמע מפי המלאך. היה לו מלאך מגיד שהתגלה אליו, ועל זה יש ספר שלם מה הוא אמר לו. ושם כתוב דברים נוראים כגחלי אש על העניין הזה של ימי השובבים. מזינים יקרים, תלמידי הבעל שם טוב הצדיקים מסבירים לנו שההנהגה הזאת שהיה לצום ממאה השובבים 40 יום, היא התאימה לדורות הראשונים, שהיה להם כוח חזק וליבם כלב הארי, אבל בדורותינו דור החלש, אי אפשר להוסיף עוד תעניות על התעניות שהסדורות, הנביאים נתנו לנו את התעניות שאנחנו צמים. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. יותר אי אפשר להוסיף תעניות, אומרים הצדיקים, אין לנו את הכוח. אז איך נגיע לתיקון? הם מסבירים שלנו שעל ידי תפילות ובקשות וחרטה על העבר וקבלה על העתיד, אפשר לתקן את הכל. כך כותב רבי אהרון מזיטומר, זכותו יגן עלינו, מתלמידי הבעל שם טוב, שימי השובבים הם כמו 10 ימי תשובה, והוא זמן שמתקבל התפילות ממש כמו 10 ימי תשובה, שחזל אומרים על הימים האלה של 10 ימי תשובה, קירו ביותו קרוב אלו 10 ימי תשובה. לכן מאזינים יקרים, דבר ראשון, בתקופה הזו של ימי השובבים שאנחנו עכשיו נמצאים, ראוי מאוד להתחזק בענייני קדושה וטהרה. חכמנו אומרים לנו במסכת ברכות, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה מתוך רצון, אף על פי שיש בו תורה ומצוות ומעשים טובים כמו משה רבנו, לא ינוקה מדינה של גיהנום. וכשם שהאיש מצווה לא להסתכל, כך האישה מצווה לא להכשיל אנשים, אם זה בלבוש, אם זה בדיבור, בהתנהגות. כמו שהגמרא במסכת סוטה אומרת על אותו אישה צדקת, מה התפללה? יהי רצון שלא ייכשלו בי בני אדם. ביקשה מהשם שאנשים לא ייכשלו על ידי שיסתכלו עליה ושתהיה בצניעות, שלא תכשיל אנשים. יקיריי ואהוביי, מאזינים יקרים, צריכים להתחזק בצניעות. צריך להיות צניעות גם בבית. אישה שהיא בצניעות בבית, והבעל שהוא בצניעות בבית, הוא זוכה לבניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אומרים חז"ל, מה זית זה בין מחורף ומקיץ, אינו משליך מעליו, ותמיד יש בו חשיבות, ככה הבית שהוא בית טהור וקדוש. וככה מספרת הגמרא במסכת יומא, על הצדקת קמחית. הגמרא אומרת, תנו רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה. היה לו שבעה בנים, כולם היו כהנים גדולים. אמרו לה חכמים, מה עשית שזכית לכך? קמחית, באיזה זכות? מה היא אמרה להם? מימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. שמעתם? פחד פחדים. בחיים, הקורות של הבית לא ראו את השערות שלה, תמיד היא דאגה שתהיה מכוסה. לכן בימים האלה, בימי השובבים, צריכים להתחזק בצניעות. בכל המובנים, בספר חסידים של רב יהודה החסיד מביא את שבע נקודות המאפיינות אישה צנועה. הוא מונה את הלשון הנקייה והרכה כמאפיין ראשון. כפי שהפסוק במשלי אומר, אשת חיל מי ימצא, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה, שומרת על הפה. החפץ חיים אומר שאישה ששומרת את פיה, אז כל התפילות שלו מתקבלת. זה לא רק אישה, אבל אישה יש לה כוח של תפילה, כמו שמוצאים אצל חנה. לכן יקיריי ואהוביי, בואו נתחזק בימים האלה. בימים האלה נגדור את עצמנו בקדושה בימי השובבים. אין לנו כוח לצום. לא כמו הבבא סאלי כל השבוע ולא כמו כל יום. אז מה כן? נתגבר על יצרנו, נגדיר את עצמנו, לשמור על העיניים. כמו שכתוב, עוצם עיניו מרוד רע. לשמור מכל משמר. העיניים זה המוח. נשתדל בכל משמר לשמור על הקדושה והטהרה. זכיתי להיות הרבה פעמים אצל הסטייפלר, הגאון הצדיק רבי יענקל וישראל קנייבסקי, זכר הצדיק לברכה, בעל הקהילות יעקב. פעם אחת, הגעתי שם בלילה, הגיעו קבוצה של בנות מסמינר. הבת של הסטייפלר אמרה להם, אני מצטערת, האבא שלי לא מקבל נשים. כשאני ראיתי את הבנות האלה שהתאכזבו, עשו דרך ארוכה להגיע לכאן, פניתי אליהם ואמרתי להם, יש לי עצה, כל אחד מכם תכתוב בפתק את הבקשה שלה, ואני אכניס אותו לרב, לסטייפלר. נכנסתי, ושמתי את הפתקים על השולחן כדי להגיש לו את זה. עוד לפני שאמרתי מילה, הוא הרים אליי הסטייפלר, צריך הצדיק לברכה, ואומר לי, איך עולה על דעתכם שאני אקרא כתב של נשים? אמרתי לו, הרב, מדובר פה בבנות שעוברות ניסיונות והתמודדויות קשות, שומרות תורת ומצוות, מה הם מבקשים ברכה? אז קם הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, לקח מפה, שם את זה על הקוויטלך, ואומר, אני מברך אותם. מה אנחנו רואים מכאן? את הקדושה שלו. כדי להגיע לקדושה, צריך הרבה הרבה לעמול. כתוב, תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תצרנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תיתן לי את לבך ועיניך, אתה שייך לי. אתה הבן שלי. הגמרא במסכת ברכות אומרת שהאישה השונמית אמרה לבעלה על אלישע הנביא, הנה נה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא. הרגיש עליו שהוא קדושה. זה מה שאנחנו צריכים, שירגישו עלינו קדושה. איך? על ידי המעשים. אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תסגרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים. אתם תעשו את מצוותיי, אתם תלכו בדרך שלי, אתם תהיו קדושים. וזהו התיקון שלנו בימי השובבים, בואו נתחזק. עכשיו, בפרט השבת הראשונה בשובבים, נתחזק ולקבל על עצמנו קדושת המוח, קדושת העיניים, ללמוד את הלכות טהרת המשפחה עוד פעם, לחיות בצניעות, ואז נזכה לכל הברכות. מאזינים יקרים, היום זה היורצייט ההילולה של הרמב״ם הקדוש, של רבינו משה בן מימון, זכותו יגן עלינו, שעליו נאמר ממשה עד משה לא קם כמשה. פעם מתפלל הישמח מוישה, זכותו יגן עלינו, לקדוש ברוך הוא, שישלח לו את היראת שמיים שהיה לרמב״ם. נתנו לו מן השמיים, חיל ורעדה חס בו, כמעט יצא נשמתו, והתפלל השם שיקח את זה ממנו, הוא לא יכול לעמוד בזה. תלמידי הרמב"ם מספרים, כשהיה מניח תפילין, היו שני תלמידים מחזיקים אותו, שלא יתעלף. הרמב"ם עשה את היד החזקה, את כל הספרים הקדושים של הרמב"ם. כל התורה מונח ברמב"ם. אז ביום הזה, בהילולה של הרמב״ם, נקבל על עצמנו ללמוד את הרמב״ם. הרבי מלובביץ' עשה סדר שכל יום לומדים רמב״ם, ועוד צדיקים נהגו, צדיקים קדושים נהגו, שמעתי גם הרבי מבלץ, זכותו יגן עלינו, ועוד ועוד ללמוד כל יום רמב״ם. מה אנחנו יכולים לעשות בהילולה שלו? לקבל על עצמנו ללמוד כל יום חלק מהרמב״ם, פרק, שתי פרקים. על ידי זה נתחבר עם הרמב״ם ושזכותו יגן עלינו. היום גם ההילולה של רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב, שעליו אני אפשר לדבר ולספר דברים נפלאים. זה לבד היה מופת גדול כשהשתתפתי על קברו ביום הזה, שפתחו את מצרים ונסעתי לדמנו, אבל את זה נעשה פעם אחרת. בואו מאזינים יקרים, ביום הקדוש הזה היום, של רבינו משה בן מימון, זכותו יגן עלינו, שעליו אמרו ממשה עד משה לא קם כמשה, ורבינו הקדוש רבי יעקב אבוחצירא, זכותו יגן עלינו, נקבל על עצמנו ללכת בדרכיהם. תלמיד אבל שם אומרים, מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי מלשון נגיעה? משהו. נדליק נרות לזכותם, ונבקש מהם שיתפללו על עם ישראל, שניצא מהגלות, מהמחלות, מהצרות. אבל התניה, זכותו יגן עלינו רב שניאור זלמן מלאדי ברב ברוך, שהשבוע זה הילולה שלו, כותב את הלשון של הזוהר, צדיקים בתר דפטרי השתקח בכולי אלמה. הצדיק שהולך מהעולם נמצא בכל העולם. צדיקים בתר דפטרי כוחם יותר מבחיהו. אז בואו ניקח את הימים האלה שדיברנו על השובבים, על הרמב״ם, על הבלטניה, השבוע גם היוצאת על הרבי מללוב, חבדלת טיבט, מי יכול לתאר את הרבי, על זה נדבר פעם אחרת, תמיד אני מדבר. כל הצדיקים האלה, נתחבר איתם, ניקח איזה נקודות מהם, ובעיקר הם זכו לכל בזכות הקדושה וטהרה. שבת שלום ומבורך.